הנפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
ובכן מאזינים, שבנו לכם לשעה שנייה של ידיד נפש. איתי באולפן היום גידית כהן, יעל אריאל ויעקב ג'מיטרובסקי, כולם עובדי בית חם ותיקים, עובדים סוציאליים קליניים מנוסים ומיומנים, ואנחנו בנושא של טיפול בהתקף פסיכוטי ראשון בצעירים. אני כבר ממש מתחיל לכוון למה זה נביגייט. התקף פסיכוטי ראשון בצעירים, טיפול מאוד מאוד יעיל. התחלנו לדבר על התועלות שלו, אבל כרגע אנחנו דווקא נתחיל עם מאזין שממתין כבר המון זמן על הקו. התנצלותי, ערב טוב לך.
ערב טוב, שמי שלום.
שלום לשלום. מה שלום שלום היום?
היה כדאי להישאר על הקו, לשמוע את כל השיחה הזאת, זה ממש מעניין, ממש מחכים.
יופי.
בקשר למונולוג שדיברת למשה, בקשר למשה.
מוישי, כן.
כן, אני חושב, אני מובחן, אני לא כל עצמי חולה נפש, אני עם הפרעה נפשית. אני מובחן במאניה דפרסיה. היה לי כמה פעמים התקפים, ההתקף האחרון השפיזו אותי בכפייה. אני חושב שכן צריך להתאשפז אפילו בכפייה, אבל אם אפשר בבית יותר טוב, ואם אי אפשר שיהיה מישהו איתו בבית חולים, כי שם הם לא כל כך מטפלים. אחרי שבוע, שבועיים, כשאתה מקבל את הטיפול, אתה חוזר לתנחה, אבל אתה ממשיך לקבל מכות שם מהאחים, ממשיך לקבל זריקות סתם, פשירות סתם. אני חושב שאם כבר בבית חולים ממשלתי, אז שיהיה מישהו במשפחה, שיעקב אחרי מה שקורה, כי זה טוב מה שקורה שם, ממש אתה חתיכת בשר שם,
כן.
לא בן אדם.
קודם כל תשמע שלום, באמת אני גאה בך שאתה מתקשר ומשתף אותנו ומגדיר את עצמך. שלום, אני שלום, מדבר רגיונית ומספר לנו, כן, יש לי גם איזושהי בעיה קטנה שנקראת מניה דיפרסיה, ועברת כמה אשפוזים, ואם אני מבין נכון, אחד הנקודות שכואבות לך, זה עניין מה קורה בתוך האשפוז.
נכון.
כי האשפוז הוא אף פעם לא מקום, לא נוח, לא מומלץ, עדיף להיות מאושפז בבית מלון מאשר מאושפז בבית חולים, ובוודאי במחלקה שיש בה כל מיני אנשים, בכל מיני מצבים, ואי אפשר, אתה יודע, הצוות הרפואי לא יכול לעשות דין לאחד ולא לאחר, ואז באמת יוצא שהסבל הוא, הוא משמעותי, הוא סבל מאוד גדול, הוא סבל מאוד 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 גדול.
נכון מה שאתה אומר, אבל בבית חולים אין להם כבר סבלנות, הם מתייחסים אליך כחתיכת בשר, לא בתור בן אדם, ומתחילים להקות אותך על סתם.
להקות? להקות?
להקות, להקות, ממש להרביץ מכות.
מה אתה אומר? מה אתה אומר?
לקשור אותך סתם, ולתת לך פרחים על עצמך כשאתה קשור. זה לא הגיוני שעשו דברים כאלה לאנשים. אני עברתי את זה בשנת 2004, את ההשפוז האחרון שלי, זה היה, ואני אומר לך, אחרי שבוע לא הייתי צריך להשתחרר. אבל בגלל שהייתי בהשפוז ממשפט כפוי, אז נשארתי חודשיים מחלקה סגורה, ועוד 9 חודשים מחלקה פתוחה.
וואו, זה ארוך מאוד.
לא היה צריך להיות ככה.
אבל אתה יודע מה, שלום, מה אני אוהב? אני אגיד לך מה אני אוהב. קודם כל באמת הגילוי ככה, את הגילוי שאיך שאתה, אבל אחד הדברים שבאמת אני, ככה, אני עכשיו חושב עליהם, זה שאני כל כך שמח שבאתי את הצוות של בית חם לדבר על התוכנית של נביגייט, שהיא תוכנית שהיא, בוא נאמר, התוכנית שאחד ממעלותיה, שהיא פשוט מונעת במחקרים, מונעת אשפוזים חוזרים. כלומר, המקום הזה שנקרא בית חולים הוא מקום לא טוב. אני בעד כל מה שיכול להחליף את זה. חלופות אשפוז, בתים מאזנים, אשפוז בית, כל מה שניתן, אם ניתן. כי לפעמים אתה יודע, יש אנשים במצבים קצת שונים, ואז באמת לא ניתן. אבל אם ניתן, אני בעד כל דבר שהוא ככה לא אשפוז, בוודאי לא במחלקה הסגורה, שלוקחים לבן אדם הרבה מאוד מהחירות שלו. אתה יודע, בוכים לי אנשים שהם דתיים, אני לא מכיר אותך, אבל שלוקחים להם את התפילין, כי פוחדים שהם יתאבדו עם הרצועות, ולוקחים את הטלפונים, ולוקחים את האוזניות, ולוקחים כל, כאילו, באמת, שלילת חירות האדם היא מאוד 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 גדולה, ולכן אני מאוד מאוד שמח על כל טכנולוגיה, על כל סוג התערבות שנמצא שככה, ש, ש, מונע לפחות אשפוזים חוזרים, או מקצר אשפוזים קיימים, ואני מאוד מסכים עם דעתך, אז אני מאוד מאוד מודה לך שלום שעלית לשידור, שיהיה לך המשך ערב
טוב. למה הייתי מאוד רוצה להשתתף בדבר הזה, אני יכול לקבל הרבה מקרה, וגם לתרום לכם הרבה בנגטיב הזה. הייתי מוכן, מעוניין מאוד...
אז תשמע, יש לי פה את המספר שלך שמתחיל ב-055 ומסתיים ב-467, ובעזרת השם אנחנו נעמוד איתך בקשר לא היום אחרי השידור, אבל אחרי השידור כמובן במהלך השבוע, ונראה איך אנחנו יכולים להסתייע ולהיעזר מניסיונך.
ממש, בסדר? תודה. אני גם רוצה ללמוד וגם ללמד, בעזרת השם.
יופי, המון 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 תודה שלום. שיהיה לך ליל מנוחה. טוב, אז זה היה שלום, ויש לנו עוד כל מיני שאלות על מסך, ויש לנו, לא, אל תעלה לי עוד מאזינה עכשיו, כי אנחנו, אתה יודע, המאזינים שלנו רוצים לשמוע קצת על נביגייט, אז אתה יודע מה? אולי כן, תעלה אותה, נסיים עם איתה, ואז ככה נוכל חופשי לדבר, שלא יהיה לנו הפרעות. בסדר, מצוין. כן, יופי. יופי, בסדר. כן, אז יש לנו עוד מאזינה על הקו, הלו?
טוב.
אני אתעסק
ככה לבן שלי. אתם שומעים?
כן, אנחנו שומעים אותך. ערב כן. טוב.
ערב טוב, מצוין.
מה שלומך?
תודה לכם. אני ברוך השם.
יופי, רק אם את יכולה לדבר בקול, רם, לטלפון, אני יודע, זה שעה מאוחרת, אולי שלא תעירי את השכנים, אבל בכל זאת שנשמע אותך.
כן, אז יש לי כמה שאלות בקשר לבן שלי. לפי ההסבר שלכם, התהליך שלו היה שארוך יותר, והתקף הגיע באיזשהו שלב, אני אתבשל את הסיפור. ומה שקרה, שפנו אותו ואמרו שזה OCD קשה מאוד. והוא מטפל לחשוב בתרופות. דבר נוסף, שהוא עכשיו מכחיש, הוא משהו בריא, הוא צריך שום טיפול, לא, תרופתי הוא מוכן לקחת, טיפול אחר של מטפל, הוא מטפל ומטפל, וזהו, אז הוא פשוט לא משתף פעולה, כמעט, רק משתף פעולה בזה שהוא מגיע למטפל. ואם הנבגד יכול להיות מתאים לו,
אז אם אני מבין נכון, את מדברת על הבן?
על הבן.
בן כמה הוא?
22.
ומתי היה התקף המדובר?
בסביבות שנתיים.
והיה התקף אחד או יותר?
זה לא נקרא התקף, התחיל לסדר מאוד מאוד קשה, התחיל לדרדר אותם במהירות, ואז לקחנו אותו
טוב, טוב.
שהוא מאוד מאוזן מהבחינה הזאת, אבל זהו, זה מה שהוא אומר, הוא משהו בריא, ולא צריך מטפלים, וזה מה הוא אומר, מה הוא עושה, והוא, כמו שאתם מכירים, זה כמעט לא עושה כלום, בישיבה אמנם, ושם הרבה, הוא מאוד מאוד משתדל, יש לו שיפורים, אנחנו רואים שיש סיפור, אבל זה איתי, כמו שאנחנו מדבר, שיכול להיות שנים לקחת את שהוא יעשור להיות.
טוב, אז השאלה בהחלט במקום. השאלה בהחלט במקום, והיא ממש מתאימה לתוכנית שלנו, כי מדובר על התקף, בחור בן 22, וכמו שאת אומרת, אני לא רוצה לגלות עוד הרבה שנים, שאיבדנו הרבה שנים, ומדובר בילד טוב שרוצה ומשתדל, אבל ישן הרבה, ככל הנראה הוא גם מקבל הרבה תרופות.
הוא מאוד
חכם, מאוד,
לא, בתרופות
מאוד
יש לו.
טוב. אז הנה אני מעביר את השיחה למומחים שלנו, בבקשה.
אולי אני ככה אתייחס לשאלה שלך גברת. 22 זה אכן גיל צעיר. ככל שמדובר בנביגייט, בדרך כלל יש קריטריונים יותר מאורגנים להשתתפות בתוכנית הזאת, שזה בעיקר נושא של התקף פסיכוטי. עד ככה פחות מדברת על נושא של התקף פסיכוטי, אבל אני שומעת ממך את הרצון ואת הצורך של הבן באיזשהו שיקום, באיזשהו ליווי שיעזור לו ככה לחזור.
מה שאני אומרת, סליחה שאני מפסיקה אותך, שהוא לא רוצה, הוא לא צריך מטפלי. הוא לא מעוניין, זה חודש. לא יודעת אם זה נקרא מאוד, כל אלה עצמו שהוא בריא, הוא לא צריך את מטפלים עוד כל דבר אחר.
כאילו, הוא מתכחש כרגע למחלה שלו?
אני יודע שיש משהו, אבל הוא משהו בריא. אפשר להקדש לי. מצד אחד הוא מתכחש, מצד אחד הוא הולך למטפל שיגיד לו שהוא בריא והוא רוצה לטיפול. ככה הוא מגדיר את זה.
ומיל. מה שאנחנו יכולים ככה להציע מפה, עוד בלי להכיר, מבלי להכיר אותו, זה קצת לדבר על הנושא של סל שיקום. סל שיקום זה תוכנית של משרד הבריאות, שבעצם מאפשרת ליווי בתחומים מגוונים של החיים, וזאת דרך אחת להתחיל ולעבוד על חזרה שלו לתפקוד. אז ככה, נושא של סל שיקום, אפשר לשאול כל פסיכיאטר שמלווה או כל עובדת סוציאלית, גם דרך קופת חולים, אפשר לשאול אודות סל שיקום, וכמעט בכל מקום שמטפל יכול לעשות את ההכוונה ואת ההפניה.
מכוונים אותנו למטפל או למישהו שיכול להגיד לו אם אפשר לעזור לו, זאת הכוונה?
כן, כן. מכוונים למטפל שיכול לעזור לו, לחשוב איתו ביחד מה הוא היה רוצה לעשות, ובהתאם לזה לבקש עזרה וסיוע שילוו אותו בתחומים שונים בחיים שלו.
בנוסף, את יכולה גם לעזר בשביל עצמך, כי לא תמיד כשאנחנו לא מצליחים להניע את הצעיר כרגע לתפקוד, ואני לא בטוחה עד כמה באמת מצליחה להניע את הבן כרגע, את כן יכולה לבוא למענה עבור עצמך למרפאות של בית חם, כדי לנסות להבין מה את יכולה לעשות, גם כדי לעזור לו, אבל גם כדי לעזור לעצמך להבין את המצב, ולראות איך את מצליחה להתמודד איתו הכי טוב שאפשר. כי לא תמיד אנחנו באמת מצליחים לעזור לצעיר לא להתכחש למצב שלו.
זה מה שהיא מתארת. סליחה, למעשה מה שהיא אומרת, אני לא מצליחה להביא אותו למצב שהוא יטפל בעצמו, כי הוא חושב שהוא בריא, או שהוא כרגע לא סובל מספיק, אני קורא לזה בשפה המקצועית שלי, כרגע הוא אין לו בעיה, אלא לנו יש בעיה, הוא לא רואה את הבעיה שלו.
הוא מבין את שכן, הוא מדבר את זה נכון.
ולכן, כשבן אדם אין לו בעיה, אז איך הוא אומר, אם לי אין בעיה, ולכם יש בעיה, לכו אתם לטיפול, למה אני צריך ללכת לטיפול? כן, אני חושב שגם כל הנושא הזה של מיצוי זכויות, הוא יכול לקבל ביטוח לאומי וסל שיקום.
זה חלק מזערי שאנחנו מבקשים שהוא יותר
בעזרו. סליחה, לא...
זה לא משהו שכרגע, זה משהו שחשוב לנו במיוחד. חשוב לנו שהוא יקבל איזה שהם כלים לצאת מזה.
כן. אוקיי, אז הנה, קיבלת תשובה נכונה. אם הילד ככה קשה לו לנוע ולבוא לשתף פעולה, אז אפשר לעשות את זה דרך, כאילו, דרך, בסדר?
עכשיו, עוד שאלה שאם אפשר לדעת, אם אפשר ללמוד את המבגד, את הטיפול הזה, בפן הדבר. אני גם חלק, אני גם כן מטפל בכמה תחומים, אבל בסך הכל, איפה לומדים את זה ואיך לומדים את זה? אם אפשר לשאול.
נביגית, לא נראה לי שזה משהו שמישהו לא עובד סוציאלי יכול ללמוד איך לעבוד עם זה, אבל בהחלט לשמוע יותר על השיטה. אם את תבוא אלינו, את תשמעי יותר, וגם תמשיכי להזין. עכשיו אנחנו ככה בחצי שעה האחרונה שלה, זה ניתן באמת את הדגש, למרות שיש פה המון שאלות של אנשים, ניתן את הדגש על שיטת הטיפול ואיך היא עובדת. בסדר? יופי, תודה שלית לשידור, רפואה שלמה לבן. יופי, להתראות. טוב. אז המאזינים יצאו פרסומות כבר, לא צריכים לפרסם בשעה הזאת, יש לנו 30 דקות לדבר, איך אומרים, יש לנו המון שאלות על המסך, כאילו במחשב שהגיעו, אבל אנחנו ככה קצת נוותר. בואו נחזיר את המאזינים שלנו לסדר. שיטת טיפול בשם נביגייט לצעירים אחרי התקף פסיכוטי ראשון, שאם בעבר הטיפול היה הטיפול המסורתי, היה טיפול שכלל כמובן אשפוז מאוד ארוך, וטיפול תרופתי מאוד ככה משמעותי, שבאמת שינה את האדם ממה שהוא היה קודם. אנחנו באים עם בשורה של טיפול נביגייט, ואנחנו מדברים עכשיו ממש על הטיפול, איך זה מתבצע. אז מה שאני באמת מבקש ככה, אנחנו נלך גיטית, יעל, יעקב, ככה לפי איך שאתם יושבים פה מולי באולפן, ו... בואו נשאל את השאלה הזאת. במונולוג שלנו, מי שלא שמע, פתחנו בסיפור על בחור בן 18, בחור מוצלח, משפחה טובה, סוציו-אקונומית גבוהה, אבא ברוך השם, תלמיד חכם וגם עשיר, משפחה מסודרת, אין שום סיבה שמשהו שם יקרה, והנה זה קרה שיום אחד הוא מכריז על עצמו בישיבה כמשיח, וככה משהו מאוד סוער, והמשגיח וקבוצת בחורים מוצאים אותו לפנימיה, וההורים מגיעים ושוד ושבר רואים את בנם אהובם, במצב מאוד קשה. והנה הם פונים אלינו לבית חם, למחלקה שעוסקת בטיפול בנאביגייטס. אז בואי גיטי, תגידי לי, מה אנחנו עושים עם ההורים היקרים האלו?
כשההורים פונים אלינו לתוכנית של הנאביגייט, אז אנחנו קודם כל נפגשים איתם, ומנסים להבין יחד איתם מה קורה לצעיר. מה זה הדבר הזה שפתאום הגיע משום מקום? מה צריך להבין מזה, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה, כדי להתחיל לקבל גם כלים כדי להבין את המשמעות של הדברים, וגם ברמה הרגשית, לעזור להם להכיל את זה. לעזור להם רגע להבין, ולעזור להם להצליח לקבל את הבן, גם עם המצב הכל כך קשה הזה כרגע.
זה דבר שאגב לא קורה בבית חולים. כאילו, אם אני מבין אותך נכון רגע על יבש, את מדברת על הקניית ידע. ידע אפשר לקנות בספרים, היום אפשר לקרוא ידע בכל מיני מקומות אחרים, ילד נמצא בבית החולים, מה שם הצוות, כאילו, לא יודע לעשות את מה שאת מדברת, להסביר להורים, לשבת איתם בסבלנות, ולהסביר להם, זה לא ככה?
כמובן שגם בבית חולים עושים את זה, אבל עדיין, כשהצעיר נמצא בבית החולים, אתה נמצא בתוך איזושהי חממה מסוימת. ברגע שהצעיר חוזר הביתה, או אם הצעיר לא התאשפז, הוא נמצא רק בבית, המשפחה נמצאת איתו 24/7, וצריכה לדעת איך להתמודד איתו, וצריכה לדעת איך לתת לו את המענה.
אז אני שמעתי שתי דברים שאמרת. אמרת, קודם כל, שכשהצעיר נמצא בבית החולים, מטפלים בסימפטום של החולה, המשפחה פחות בעניין, וגם המשפחה פחות בעניין, כי הילד לא נמצא ברשותם, יש להם את הדאגה מרחוק, ופתאום כשהוא חוזר הביתה, אז פתאום זה הופך להיות העניין שלהם.
העניין שלהם, וגם באמת ההתמודדות שלהם. הם צריכים להבין מה הם צריכים לעשות. האם הם צריכים לדרוש ממנו דברים? האם הם צריכים רק לתת לו איזשהו צמר גפן, להיות בתוכו ולא לדרוש ממנו שום דבר? האם הם רוצים לחשוב שהוא יכול לחזור למה שהוא היה? האם עכשיו פתאום יש משהו אחר? איך אני יודע איך להתמודד עם הבן הזה?
וואלה, יש פה, אם עכשיו נופל לי האסימון, הילד הזה חוזר הביתה, יש להורים 30 מיליון שאלות. נכון. להעיר אותו בבוקר, לא להעיר אותו בבוקר, לשלוח אותו לישיבה, לא לשלוח אותו לישיבה, הוא רוצה לחזור, הוא רוצה חברים, הוא אוכל, הוא לא אוכל, הוא ער בלילות, הוא ישן בימים, הוא רוצה את התרופות, הוא לא רוצה את התרופות, הוא בריא, הוא חולה, הוא מטריף את המשפחה.
וגם את עצמו. מאוד קשה לו, הוא מבולבל ולא ברור לו מה קורה לו, ואיך הוא צריך להתמודד עם זה.
זה כמו טיפול בתינוק. זה כאילו כל דקה משהו. להאכיל אותו גרפס, אחרי זה חיתול, אחרי זה הוא בוכה, אחרי זה הוא... כאילו כל רגע משהו. אז עכשיו אני מבין מה שאת אומרת, זה לא עניין של ידע. זה לא רק ידע. זה פשוט לעטוף את המשפחה, כאילו, הייתי אומר, 24/7, כאילו, גם בשבת יש להם שאלות, הם לא יודעים מה לעשות.
בהחלט.
וואו.
בכל רגע נתון יש שאלות, ובכל רגע נתון, אתה לא באמת בטוח איך אתה צריך להתמודד בדרך הכי טובה, כדי להרגיש שאתה באמת עוזר גם לעצמך, גם לבני המשפחה, וגם לצעיר להתמודד עם המצב הזה.
זה לוקח אותי, מה שאת אומרת, להבנה, ופה אני אבקש מיעל, זה לוקח אותי להבנה, שכשאנחנו רוצים לתת היצעה להורים מה לעשות בכל שאלה שהם שואלים, אנחנו מאוד צריכים להכיר את המקרה הספציפי של הילד הזה. זה לא ידע תיאורטי כזה שאצל כולם אותו דבר, כאילו, יש פה את המשפחה הזאת, אוקיי?
נכון, נכון לגמרי. הטיפול הוא באמת מכוון פר משפחה, פר אדם, כל אחד עם הצרכים שלו והחלקים שלו, ואני חושבת שמשהו מאוד מאוד משמעותי שאפשר להגיד, זה שהטיפול המקביל בנביגייט, גם באדם וגם במשפחה, בעצם חוסך היווצרות של איזה פער מאוד מאוד גדול בין האדם לבין המשפחה שלו, שלא תמיד מבינה מה קורה ומה לעשות. ויכולים להיקלע לאיזשהו מצב שבעצם מערער את היחסים בתוך המשפחה, בין המשפחה לבין הצעיר. הורים שיכולים מאוד לכעוס, אחים שיכולים מאוד לפחד, וכשיש את העבודה המשותפת הזאת ואת התיווך שלנו בין הצעיר לבין המשפחה, בעצם היחסים נשמרים עד כמה שאפשר, והפערים בתוך המשפחה מצטמצמים. במקום לגדול.
אני רוצה לחזור על זה כי זה ענק. הרי מה את אומרת? את אומרת ככה, יש לנו בן אדם שחטף פסיכוזה, הוא חולה מאוד, זה לא וירוס. עכשיו, הוא חוטף מכה כפולה. הוא גם חולה, וגם המשפחה שלו, שלא מבינה את עומק המחלה, כמו שאנחנו מבינים אותה, מתחילים להיכנס איתו לכל מיני עניינים, ואיך הוא קלאז'ים, כאילו כל מיני התנגשויות כאלה. ואז המסכן האומלל הזה, הוא גם חולה, וגם המשפחה שלו עכשיו מתחילה לשפוט אותו ולדון אותו, ואתה עצלן ואתה לא רוצה ותתתה, וזה ודאי לא גורם לאותו בחור להחלים, בוודאי שלא. זאת אומרת, הייעוץ להורים הוא הולך לשני כיוונים. הוא הולך קודם כל לתת להם ידע ואיך הם מתמודדים עם זה, אבל דרך אגב כאילו, זה פותר פה בעיה מאוד גדולה שמתח שנוצר בין בחור חולה למשפחה שלא מבינה את המחלה שלו. כלומר, הידע הזה משרת גם, הייתי אומר, את היכולת שלו להבריא יותר מהר, או לא לחלות בצורה יותר עמוקה, יעקב, כן? זה מה שקורה לחולה?
כן, ברור שכמה שהמשפחה יודעת יותר איך לפעול עם האדם, אז ודאי שזה יכול לעזור לו לחזור לחיים, ולהבריא הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר.
אוקיי, אז מה עושים עם המטופל? אז פה גיטית דיברה יפה מאוד מה היא עושה, לא היא או הצוות שלה, עושה עם ההורים. יעל העמיקה לנו את העניין הזה שזה לא רק לתווך ידע. לתווך ידע זה בסדר, זה שיכנסו לאינטרנט ויכתבו. זה משהו שהוא חלק מהריפוי, מהקבלה, שדרך אגב, גם להורים מאוד מאוד מקל, כי יש מישהו ממול שראה כבר 3,000 מקרים כאלה ומכיל אותו ויודע לספר לו ומפחיד חרדה וכולי. אתה יושב עם אותו בחור, אוקיי? כי אתה עובד סוציאלי, הרב יעקב ג'ימטרובסקי, גם רב, גם עובד סוציאלי קליני, גם חרדי, מכיר את עולם הישיבות בה, מכיר את כל הסיפור, ומכיר גם את ה... נקרא לזה רגע, אתה תבין אותי ודאי, המאזינים פחות אולי, את ההולוכי לך של בחור כזה. את מה קורה לבחור כזה, את המעבר למחלה שלו, את מה הוא חושב, מה חושבים עליי בחורים בישיבה, החברותות שלי, מתקשרים, רוצים לבקר, שיבואו, שלא יבואו, ובעיקר, ופה גם כותבים לי במסך, אני רואה פה כמה דברים שמדברים על העתיד, בן אדם פתאום מבין, הבאתי, גמרנו, אני לא אתחתן בצורה רגילה יותר, וזה הורס, וזה משחית, וזה מסובב בראש בלי הפסקה, מה אתה עושה איתו?
כן, אני רוצה באמת ככה להגיד, קצת להרחיב על הטיפול, הטיפול עצמו באדם. קודם כל, דיברנו מקודם על הליווי המשפחתי, עם המטופל עצמו אנחנו שני אנשי צוות שפועלים איתו. אני במשבצת של המטפל, ויש גם איש שיקום שהמטרה היא להחזיר אותו לתפקוד. עכשיו, אנחנו בטיפול, מה שאני עושה איתו, זה קודם כל אנחנו מטפלים, ואנחנו רוצים לגעת בו. לגעת בו כמובן לא פיזית, לגעת רגשית, להבין אותו. בתוך ההבנה הזו הוא גם מבין את עצמו.
ושהוא ירגיש שאנחנו מבינים אותו?
כן, כן, כמובן שזה... הקשר הוא אחר, זה קשר שהוא בא הרבה יותר מאפשר לעצמו להיפתח ולהשתחרר, זה מקום שאנחנו לא מפחדים עם פסיכוזות, אנחנו מכירים את זה, אנחנו חיים את זה כבר הרבה מאוד שנים, נפגשים הרבה מאוד אנשים, והוא מאפשר לעצמו להוריד הגנות ובאמת לדבר על כל מיני דברים שמעיקים לו. במקביל,
אני רוצה רגע להרחיב את מה שאתה אומר, כי אתם אנשים נורא מקצועיים, והמאזינים שלנו אנשים מאוד אינטליגנטיים, אבל בשעה 12:45 פחות מבינים מה זה הגנות. אז בוא נאמר שבטיפול יש משהו שצריך להיבנות באמון בין המטפל למטופל. עכשיו, המטופל לא מכיר את המטפל, והוא חשדן, הוא אומר, מה אני יודע, אני אפתח ויום אחד הוא יספר את זה למישהו אחר, והוא יצחק עליי, ואולי אני אגיד משהו לא לעניין. אז לבן אדם יש מערכות של הגנה שהוא מגן על עצמו. אתם יודעים בטיפול ליצור אטמוספיר, אווירה נוחה, שיוצרת מצב של פתיחות, מצב שהבן אדם מרגיש שהוא לא צריך לפחד, כי אתם ראיתם כבר 30 מיליון אנשים כמוהו, ואתם משדרים לו את זה, ואז האיש נפתח, אז אתה כאיש טיפול עושה שם עבודה על מה? במה אתה מטפל? באובדן?
בטיפול, אז כמו שאמרתי, זה קודם כל תמיכה. זה מאוד משמעותי בשלב כזה של אחרי התקף הראשון, אבל באמת במקביל יש לנו חוברת עבודה. האמריקאים נורא מסודרים, והם הביאו איתם מאמריקה ממש מניואלים, ממש
מדריכים. חוברות,
מדריכים, מדריכים כתובים, ושם יש עבודה, שוב, במקביל לטיפול. אנחנו מטפלים, אנחנו לא קוראים מחוברת. יש שם ממש עבודה על חוזקות, על סימנים מקדימים. אנחנו לומדים גם ממש מידע, מה זה פסיכוזה, על תרופות, על שכיחות, אחוזי החלמה, והמטופלים מקבלים קצת יותר אחיזה במה שקורה להם.
שזה דבר מאוד חשוב, כי אני יודע שאחד הדברים הכי קשים לכל בן אדם, גם לבן אדם בריא, ואני רואה את זה בעיקר באנשים שטסים איתי והמטוס מתחיל לרעוד, שהרבה מאוד מהפחד שלהם זה מתחושת חוסר השליטה, וחוסר השליטה זה בא גם מחוסר ידע, וכשהם מבינים שכאילו בסדר, הכל בסדר, כאילו אתה מסביר להם, אז פתאום הם נרגעים, והחולה אותו דבר, קורה לו איזה משהו נורא, והוא לא מבין, ואז, עכשיו אתה יודע, אם להשוות רגע, זורק אתכם למשהו הזוי, מאזינים יקרים, שאישה הולכת ללדת, יש קורס הכנה ללידה, שקורס הכנה ללידה מטרתו, שלא יהיו הפתעות, שהיא תדע מה התהליך, מה הולך לקרות, אין קורס הכנה לפסיכוזה, אז אבל שזה קורה, אז אתה אומר, אנחנו עכשיו עושים קורס הכנה זריז לפסיכוזה, כדי שאותו חולה יבין מה קורה לו, יבין מה קורה איתו. זה יפחית את החרדה, זה ינרמל את העסק, אוקיי? זה בחלק הטיפולי. תן לי מילה בחלק השיקומי, מה אנחנו עושים איתו.
אני כן לוקח שנייה לחלק הטיפולי, עוד נקודה קטנה, אנחנו כן
זה גם... זה שלך, המיקרופון פתוח לך, דבר מה שאתה רוצה.
אנחנו גם בונים תוכנית למניעת הישנות, ששם אנחנו ממש נעבוד על, קודם כל להבין מה היה שם לפני הפסיכוזה של המטופל הזה ספציפית.
אוקיי.
Okay. ויהיה ממש תוכנית למי תוכל לפנות כשיקרה משהו, אם יקרה.
בסימנים המקדימים?
כן.
אז זה כן קורס הכנה לפסיכוזה.
נכון. וואלה. לפסיכוזה השנייה.
תרשמו את זה. ותאירו לאמריקאים, למה זה לא במאנואל שלהם? אוקיי.
וכמובן שאחרי זה גם הגיע עיבוד המשבר, אחרי שכן יש חוזקות, שאדם אסוף יותר, אנחנו לא נכנסים למשבר, איך אומרים?
ב-180 קילומטר.
כן, אחרי שהוא בנוי והוא אסוף, אפשר גם לעשות עיבוד, משבר פסיכוטי.
אני מעריך שאתם צריכים להיות צוות מאוד מקצועי, כי לדעת להעריך את הרגישות, איפה הבן אדם נמצא כרגע, באיזה שלב, כי אי אפשר להתחיל באמת עם האובדן, ולדבר על החלקים שהבן אדם איבד, כשהוא עוד מאוד 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 פגוע, כאילו תהליך, זה מאוד דומה למה שקורה דרך אגב, חס וחלילה לאדם שעבר תאונת דרכים, והוא צריך להגיע לשיקום פיזי, אז יש את השלב שאפשר להתחיל לעשות לו שיקום, אי אפשר כשהוא עדיין במדדים שמשחקים, ובסכנת חיים להתחיל שיקום, שיקום יש לו את השלב שלו, אז גם פה, הדיבור על להכין אותו לאיזה סימנים ראשונים, אם תחוש אותם, כדאי לך מה לעשות, זה דברים שהם צריכים להיות מאוד מיומנים.
כן, בהחלט. אני יכול גם להגיד דוגמה ממטופל ספציפי, ששם לא היה נכון לעשות עיבוד המשבר, ולא הגענו לזה. השיח היה הרבה קודם, על בכלל להתמודד עם, עם מצבים בחיים שקורים בכלל. עוד לפני שאנחנו מגיעים ספציפית למשבר הפסיכוטי.
אז אם אני, אז זה ככה... מביא אותי להבנה שלא כל עובד סוציאלי קליני, יש לו את הכלי הזה שנקרא נאביגייט. כאילו, צריך ממש ללמוד את זה, להבין איך זה עובד.
לגמרי.
אוקיי?
זה מאוד חשוב להבין איך זה עובד, וגם מאוד חשוב להיות בתוך, אנחנו מאמינים להיות בצוות של נאביגייט, מכיוון שחלק מהעניין של הנאביגייט זה עבודה מערכתית, ועבודה רב מקצועית.
והעברת המידע בין מטפל שנוגע בעניין של המטופל, לבין מי שמדבר עם המשפחה, לגשר על פערים מסוים, יכול להיות שלמשל, המטופל יגיד בחדר ליעקב, דברים מסוימים, שהוא חש, או פוחד, או חושש, והמטפל שעובד בצוות, יוכל לשקף, או לתווך למשפחה, או לעשות עם זה משהו, מה שלא היה קורה, אם לא הייתם עובדים בצוות.
בהחלט, אנחנו נפגשים כל שבוע כדי באמת לעשות את הדיבור המשותף הזה ולייצר את העבודה הרב מערכתית, כדי באמת לטייב את העבודה מול הצעיר ומול המשפחה שלו בדרך הכי טובה. ודבר נוסף שאנחנו עושים לעתים יחסית קרובות, זה פגישה רב מערכתית שבו אנחנו נפגשים כל האנשים שמלווים את המשפחה ואת הצעיר, יחד עם הצעיר ובני המשפחה שלו. שבוע שעבר עשינו מפגש כזה, יעל ואני, יחד עם צעירה ובני המשפחה שלה, וזו הייתה פגישה מאוד מרגשת. זו צעירה שאחרי חצי שנה שנמצאת אצלנו, שבאמת הבינה ברגע שהיא הגיעה אלינו, שהיא חווה משבר פסיכוטי, היא לא הבינה שהקולות בראש שלה זה בעצם קולות, וזה לא מישהו שנמצא שם שמדבר אליה, אלא באמת זה קולות שהיא שומעת. והיום ההורים שלה באמת מגדירים את זה באיזשהו חוויה פשוט מדהימה, את המצב שלה היום, לעומת מה שהיה לפני חצי שנה.
וואו, האמת היא, אני אגיד לכם עוד פעם, כמנכ״ל שלכם, אני לא ידעתי את העוצמה של הטיפול הזה, את כמה שזה מכיל עוטף. ועכשיו אני רוצה לדבר עם יעל קצת על, בוא תני לנו, אני אומר במספרים, וזה לא במספרים. מה כל הדבר הזה נפלא, מה כל הדבר הנפלא הזה עושה בפועל הטיפול, כשיש לנו מטופל אחד עם פסיכוזה ראשונה שמטופלת בצורה המסורתית, versus, כאילו מול מי שמטפל בטיפול של נאביגייט. את יכולה לעשות לנו כזה טבלת השוואות כזה מהר, למרות שלא הכנתי אותך לזה?
אני יכולה לעשות טבלת השוואות, אני רק חייבת להגיד שאנחנו רואים את הטיפול על איזשהו רצף. אנחנו, גם המטופלים של הנאביגייט הם לא לגמרי מנותקים מהטיפול המסורתי, כי יש עדיין פסיכיאטר ויש תרופות ויש גם את החלקים האלה. אבל אנחנו יכולים בהחלט לראות את ה... קודם כל אני חושבת שהדבר הכי בולט זה הנושא של, של החיבור לקוחות. אנחנו עובדים עם אנשים צעירים, וממש מההתחלה אנחנו מתחברים לקוחות, ליכולות, לחוזקות שלהם, ופחות למקום החולה, הפתולוגי, המאושפז, הבית חולים. ולדבר הזה יש משמעות עצומה בכל ההסתכלות של האדם על עצמו, וזה אני חושבת דבר ראשון שאפשר לראות על האנשים שמלווים.
ככה אנחנו קוראנו זה הכרטיס הביקור של המי אני. מי אני החדש, שיודע להתחבר למי אני הישן, בתוספת של איזושהי מחלה קטנה. נכון.
והמי אני הישן הוא לא כל כך ישן, כי אנחנו נכנסים בנקודה, הצעיר הוא צעיר, הוא עדיין צעיר. האני הישן הוא אמנם לפני המשבר, אבל זה לא לפני הרבה שנים, ולא לפני סשנים מאוד ארוכים של אשפוזים. זה היה לא מזמן, ואנשים נוטים לזכור את הכוחות ואת היכולות שלהם, ואת זה אנחנו תופסים בשתי ידיים בתוך התוכנית.
ומעצימים.
ומעצימים, ויש לזה שימוש אדיר, ואני יכולה להגיד ברמה הפרקטית של כניסה לעבודה, והתחלה של לימודים, וכל הדברים הנורמליים האלה שחבר'ה צעירים עושים, אנחנו רואים אותם מאוד מאוד יפה בנאביגייט, מגיעים יחסית מאוד מהר מתחילת הטיפול, ככה בהמשך למה שיעקב אמר ופרט בחלקים של הטיפול הפרטני, באמת ביחד עם זה כבר יוצאים לשטח. מתחילים לחפש עבודה, מתחילים לחפש לימודים, בודקים עניין של מיצוי זכויות, מה מגיע, איך אפשר להתקדם. כל הזמן יש עשייה מקבילה, גם של טיפול וגם של שיקום, ואני חושב שזה איזשהו קסם שאנחנו רואים אותו עובד.
אני הייתי אומר את זה, מדגיש את זה רגע, מעמיד את זה ביחס לטיפול המסורתי, ושוב, לא בביקורת, מה שכולנו רואים המון שנים, שאנשים עם פסיכוזה ועם סכיזופרניה, ובמיוחד אם זה בא עם פרנויה, ועם, יש המון שקיעה לתוך המחלה. אוקיי? מאזינים יקרים, דמיינו לעצמכם בן אדם שוקע בביצה, ובטיפול המסורתי נותנים לו לשקוע עד אחרי השערות. ואנחנו אומרים, אוקיי, הפסיכוזה ירדה בתגובה לטיפול האנטי-פסיכוטי, מי עכשיו? אנחנו לא נותנים לו לשקוע. כאילו, הזהות שאנחנו מדברים, והשקיעה במחלה לא יהיו שם. אנחנו לא ניתן לבן אדם להיות בית חולים, חודש, בבית, חודש, בית חולים, חודש, בית, חודש, ולשקוע בתוך הדבר הזה של אני חיי אחרים. מוישי הישן מת, מוישי החדש, יש לו איזו רוטינה של בית, בית חולים, בית, בית חולים. אנחנו מאוד מהר נוציא אותו, ולא ניתן לו לשקוע בתוך המחלה, וגם לא לפתח זהות של חולה. אוקיי?
אני אוסיף על זה שאנחנו לא רק נוציא אותו, אנחנו נגייס אותו לצאת בעצמו, ואני חושבת שזה הבדל מאוד מאוד משמעותי. אנחנו לא עושים בשבילו את הדברים, אנחנו נמצאים שם, אנחנו פורסים בפניו אפשרויות, פורסים בפניו את הכלים שיש לנו לעזור לו, ובעצם האנשים הצעירים האלה בעצמם לוקחים את החוטים וממשיכים, מתחילים למשוך אותם ולעבוד איתם, וזה היופי. אנשים עושים את העבודה בעצמם, לא אנחנו עושים את העבודה בשבילם.
אוקיי, נהדר. אז זה הדבר השני. עכשיו אני חושב שזה גם מספר את כל הסיפור. כי בן אדם שלא נכנס לתוך מעגל החולי, והזהות שלו הוא זהות של חולי, אז הוא הרבה יותר מהר יצליח להתאושש ולצאת מזה, גם הוא וגם איך שהמשפחה מסתכלת. יש לי שאלה מסקרנת, ואז אנחנו נעבור ככה, לאיך פונים אלינו, למי זה מתאים, הפרוטוקול הטיפולי הזה, למי זה עובד. אבל באמת, אחד השאלות שהתחלנו לדבר עליהם זה הנושא של מעגלים. ואני רוצה לשאול אותך, יעקב, בחור חרדי, נערה חרדית, אבל בעיקר בחורים, יש להם בגילאים האלה רק דבר אחד שהם עושים. יש להם עוגן חברתי אחד. אוקיי? אחרי האירוע כזה, שנכנסים להתערבות של נאביגייט, אתה היית מציע לבחור כזה לחזור לישיבה, למקום שבו היו לו בושות מאוד גדולות, מכירים אותו, אולי ראו אותו ברגעים מאוד חלשים שלו. כאילו, מה עושים עם המעגל הזה? משפחה, אתה יודע, נולדים למשפחה ונמצאים בה. מה עושים עם המעגל החברתי הזה? כן.
אני מרגיש שאני מתקשה לענות באופן מאוד גורף. כמטפלים, אנחנו עם האדם, ואני, מה שאנחנו נדבר בחדר זה איך הוא רואה את החוויה שלו לחזור למקומות האלה. אם זה יהיה מקום שיפוטי, מקום שלא יודע להכיל אנשים שחוו התקף, או אם ההתקף היה מאוד, בצורה נורא בולטת, בצורה שהרבה מאוד אנשים ראו את זה, והוא מאוד מתקשה לחזור לשם, אנחנו לא דוחפים אדם לעשות משהו שמאוד קשה לו, ונראה לו שזה עלול לשבור אותו. חשוב לנו שמה שהוא כן יעשה, הוא יעשה את זה במקום שהוא מחובר לעצמו, במקום שהוא חזק, ושהוא יעשה את זה הכי טוב שיש. אז ככה שקשה לענות באמת באופן נורא חד, לחזור לישיבה שהוא היה, או לחפש מקום שכן יכיל אותו יותר, זה יהיה מותאם.
אגב, אני אומר בחור ישיבה, ואני חושב שסטודנט באוניברסיטה זה אותו דבר. כאילו, יש לו את הכיתה שלו, יש לו את החברים שלו, זו אותה בעיה. אז אתה אומר שאנחנו כן נמצא לו איזשהו חלופות לעוגן חברתי אחר, לא בהכרח העוגן שבו הוא מרגיש מאוד לא טוב. אז אני הייתי רוצה לדעת, מי האנשים שמתאימים לטיפול הזה בהגדרה, איך פולים אלינו, ומה באמת הפרוטוקול הטיפולי, דיברנו עליו הרבה, מה אנחנו עושים, הרבה עבודה עם המשפחה, הרבה עבודה עם האדם עצמו, באמת טיפול מאוד אינטנסיבי, מאוד עוטף, גם מאוד יקר לנו, כן, כמובן, אבל כסף את מי מעניין, כשיש לנו בחור חולה מול העיניים. אז מי שעכשיו שומע אותנו, ורוצה לדעת האם המקרה שלו מתאים לנו, בוא נאפיין את זה במשפט, גידית, איך עושים את זה?
צעיר, בן 18. עד סביבות 35, שחווה לאחרונה, מבחינתנו בטווח של עד שנה וחצי, התקף פסיכוטי ראשון, יכול להגיע ולנסות להיעזר בפרוטוקול שלנו.
זה מאוד מוגדר. צעיר, 18 עד 35, התקף פסיכוטי ראשון משמעו לא התקפים חוזרים ונשנים, ושההתקף היה בטווח של שנה וחצי אחורה, כי אנחנו רוצים ככה שזה עוד קרוב לאירוע.
ככל שמוישי יגיע אלינו בשלב היותר ראשוני בתוך התהליך, גם אם זה מיד אחרי אשפוז, כי אי אפשר היה בהכרח להימנע מאשפוז תמיד, כמה שיותר מהר, שבוע שעבר הגיע אלינו לאינטק בחור שלפני שבוע וחצי שוחרר ממחלקה סגורה בגיעה.
נהדר.
נכון, זה השלב להגיע אלינו, זה השלב שאנחנו יכולים באמת לא לשקוע, כמו שאתה אומר, ולנסות כן להתחבר לכוחות, ולנסות לבדוק גם ברמה החברתית וגם ברמה המשפחתית, איך אנחנו יכולים לנסות לעטוף, ובאמת לעזור להעמיד על הרגליים.
וואו, וואו, זה שירות אדיר, זה שירות אדיר. אני ממש לוקח על עצמי לפרסם את השירות הזה יותר, כי פסיכוזה, את אמרת, אחוז אחד זה טיפה ליותר, מתקרב לאחוז וחצי, ויש הרבה מאוד אנשים שלצערנו הרב, אתה רואה אותם, אני שוקעים, זה המילה, שוקעים במחלה. וזה חבל, כי יש פה, על הנייר, זה נשמע נהדר. עכשיו, זה לא רק על הנייר, כי לנו יש כבר שנתיים ניסיון עם זה, יש בארץ 6 שנים ניסיון עם זה, ובארצות הברית 10 שנים ניסיון, ובעולם עוד שנים של ניסיון. למי פונים ואיך? בית חם זה, איך אומרים? מעצמה. אז למי פונים בתוך המעצמה? יש מספר טלפון, למי פונים?
פונים לסניף של בני ברק. אנחנו יושבים במרפאה של נביגייט, יושבת בסניף של בני ברק. ופונים לטלפון של הסניף של בני ברק.
תגידי אותו ברשותך.
073-2800-2800? 550.
500, פשוט. 073-2800-550. ואם במקרה אתם לא זוכרים את המספר הזה, אז המספר הרגיל של בית חם, אתם תגיעו בסוף היום כל השיחות, מה שלא נענה מגיע למשלט, שזה מרכז שליטה ובקרה ארצי, כל השיחות שם, יודעים מה זה נאביגייט, אתם משאירים את הפרטים אצל המזכירות, וישובו עליכם. אז תרשו לי ממש לפני שאנחנו נפרדים עם התוכנית הבאמת יפה הזאת, אני ככה באמת אומר, מודה שכל כך הרבה דברים טובים קורים בבית חם, ואני פשוט מרוב אומס אפילו לא מודע לאוצר היקר שיש תוכנית, באמת תוכנית מדהימה. אז מאזינים יקרים, תפנו אלינו אם אתם צריכים, ועכשיו אנחנו, בכדי לא להשאיר שום מאזין ככה בלי תשובה, נקריא מהר מאוד, יש לנו שתי דקות. לכבוד הרב מונק, בחור שהיה בתקף פסיכוטי כנראה יותר מחודש, הייתה לו שליטה במצבים מסוימים, זאת אומרת שבין הבחורים והאנשים הלא קרובים, הוא היה בשליטה מלאה. בבית ועם החברים הקרובים, זה היה בצורה מאוד חזקה. זה אומר שהוא החליט שעוקבים אחריו, שיגעון גדלות ועוד ועוד. זה הגיע על רקע לחצים מאוד מאוד כבדים, מטעם איש צוות בישיבה. זה מה שהיא כותבת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל ככה לפחות הם חושבים. כרגע מטופל בתרופות כחודשיים וחצי, הוא מאוד קשה לו שהוא לא מצליח ללמוד כפי שהיה לפני, ויש לו המון שאלות. ברוך השם חזר לעצמו פחות או יותר, אבל מאוד קשה לו בלימוד, בחברה יש לו הרבה פחדים, כנראה שיושבים לו עוד קודם, בנוסף הלחצים של הצוות. מה אפשר לעזור לו כרגע, ואיך אפשר לדעת שזה לא יחזור? מה בנוגע לשידוחים? הוא מאוד רוצה להתארס, ואני חוששת שהוא לא מספיק קשיר. איך מחתנים את אותם בחורים? ההבחנה של הרופא הייתה גם מחשבות מנותקות מהמציאות, כרגע חוות של הרופא שהכל התחיל כתוצאה מהטראומה שעבר מאיש הצוות. עד כמה התקפים הם תלויי נסיבות, מה הגיל הרגיש, וכיצד ניתן למנוע בסיעת הדשמיה התקפים חוזרים. טוב, מי יענה לנו? תענו, מהר, כי אין לנו זמן, תבחרו, 30 שניות של תשובה.
אני חושבת שהתקף פסיכוטי יש לו בדרך כלל איזשהו טריגר, זה יכול להיות כל מיני דברים, וזה לא באמת משנה מה היה הטריגר. יש טריגר, יש התקף פסיכוטי, עדיין אפשר להתמודד עם התקף פסיכוטי, קצת כמו שיעקב דיבר מקודם, אפשר ללמוד מהם הסימנים המקדימים, ולכן גם להבין איך לא לייצר עוד הישנות של התקפים פסיכוטיים, וככל שמגיעים מהר לטיפול ולשיקום, לא רק החלקים התרופתיים, גם הטיפול והשיקום, הסיכוי שהצעיר יוכל כן לחזור לתפקוד מלא, וגם בעזרת השם להשתדך, יכול להיות טוב.
טוב, טוב, נהדר, תודה רבה, תודה רבה. עוד דבר קטן, יש פה מישהו שרק כותב, אני הייתי בטיפול נווגט של בית חם, כמובן שאני לא יכול להגיד את שמי, ישר כוח לבית חם שעושה עבודת קודש, אין עליכם, הצלתם לי את הבן שלי, אני ממליץ לכל אחד שחווה דבר כזה, לפנות לטיפול נווגט. תודה אורי כהן, תודה שלומי פולק, תודה לצוות שלנו, גיטית כהן, יעל אריאל ויעקב ג'ימיטרובסקי. הלוואי ולא יהיה לנו במי לטפל, אבל כל עוד יש אנשים חולים, נעשה את המירב והמיטב שלהם בטיפול נווגט. ליל מנוחה.
כל חיים תמיד מדבר אליי, כל חיים תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיים תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.